הם מגיעים כולם למודיעין, ומתתיהו ובניו התחזקו, ויאמרו שרי המלך אל מתתיהו לאמור. עכשיו מנסים לשכנע את מתתיהו ללכת איתם. הן איש נכבד, נגיד ונכבד אתה בקרב עמך, ומספר בניך רבים, וגם רבה משפחתך, לכן קרבנה, תודה רבה רבה, קרבנה אתה ראשונה לעשות את מצוות המלך, כאשר עשו בכל מדינות מלכותו, וגם כל אנשי יהודה וירושלים, ואתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך, וייתן לכם זהב, הכסף ומתנות יקרות. בעצם הנציגים של מלך יוון מבקשים ממתתיהו להצטרף לעבודה זרה, להשתחוות שם לאיזה פסל, מבטיחים לו הרבה הבטחות, אתה רציני, אתה נחשב במקום שלך, כולם יראו, תרוויח מזה הרבה, אנחנו נצ'פר אותך על זה שאתה תהיה איתנו. וישא מתתיהו את קולו ויאמר, אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו, וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם, לא כן אנוכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. חלילה לנו לשוב ממצוות השם אלוקינו ולהפר בריתו איתנו, לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך. אומר מתתיהו, לא יקום ולא יהיה, אני לא מתכוון לקבל על עצמי שום דבר מהחוקים של היוונים, אני לא מתכוון לזוז מהאמת של חיי, יהיה מה שיהיה, אני רוצה להישאר מי שאני. אבל זה לא הכל. ויהי כחלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודעית לזבוח זבח, כאשר ציווה המלך. קם יהודי מתייוון ורוצה לעשות את מה שמבקשים הנציגים של המלך. ויר מתתיהו ויחם לבבו ותבער קינתו על תורת אלוהיו, וירוץ בחמתו אל האיש וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד המית ויתוץ את הבמה, ויקנה לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן צלו. קודם כל הוא יוצא לקרב נגד המתייוון היהודי, נגד הנציגים של מלך יוון, וירוץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר, מי האיש שחרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו יבוא אחריו. איך קוראים לזה? כן, מי להשם אליי? לא, 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 זה בחוץ, בבקשה, בבקשה. לא, תודה. לא, זה יש משבוע שעבר. מתתיהו מחליט לצאת לקרב. מתתיהו לא יוצא לבד לקרב. מתתיהו אומר, כל מי שמרגיש שעכשיו הגיע העת לצאת למלחמה, יבוא ביחד איתי. ומתוך זה כתוב, ויקום יהודה המכבי תחת מתתיהו אביו, וכל אחיו וכל ההולכים אחרי אביו באו לעזרתו, ויסייעו ביד רמה להילחם באויביהם. אז אני רוצה לשאול שאלה גדולה מאוד. מה קרה פתאום? מה השתנה שמתתיהו מחליט לצאת לקרב? המציאות הטכנית היבשה לא השתנתה. עדיין אנחנו חלשים מול חזקים, אנחנו עדיין מעטים מול רבים, עדיין ליוונים יש צבא מטורף, לנו אין כלום, אנחנו בכלל לא מדינה, אנחנו פחווה של יוון, אנחנו תחת שלטון יוון. מה גורם למתתיהו לפתע פתאום להגיד מי להשם אליי ולצאת לקרב, בלי שהוא עשה לבנים שלו גיבוש, בלי שהוא עשה לבנים שלו הכנה, בלי שהוא בדק אם הם מבינים בטקטיקות, בלי שהוא בדק אם יש מספיק לנשק, שום דבר. מה שמתרחש שם במודיעין גורם לו לשנות את כל הכיוון ולצאת לקרב בלי לדעת מה הולך להיות. עכשיו, אנחנו נגלה בסוד, בסדר? גם למדתם את זה אפילו בגן, נכון? שבסופו של דבר ניצחנו. עכשיו, אני אומרת שוב, הקרבות היו ארוכים. הקרבות באמת, באמת, באמת לקחו עשרות שנים. הבנים של מתתיהו התגלו כלוחמים מאוד מאוד מוכשרים, וגם הייתה סייעת הדשמי הגדולה, וגם אמרנו, וגם בסוף נהרגו מהחיילים שלנו, גם הבנים של מתתיהו נהרגו בקרב, בקרבות, אחד אחרי השני. אבל איך מתתיהו פתאום מחליט הפוך ממה שהוא עשה לפני שלוש שנים? מה קרה פתאום? מה קרה פתאום שהוא החליט לצאת לקרב? שוב, טכנית לא השתנה שום דבר, בסדר? אנחנו משאירות את הדבר הזה בסימן שאלה, בסדר? אנחנו משאירות את זה בסימן שאלה, ועדיין לא עונות. את רוצה להוסיף על השאלה? נברר את זה. זה לא נכנס, אבל לא הסכימו להכניס את זה לתנך. כבר היינו רחוקים מדי, מרוחקים מדי מעצמנו, מרוחקים מדי מנבואה. זוכרות, דיברנו על זה אתמול, שלשום, נכון? שהנביאים האחרונים שלנו היו בתחילת בית שני. תחילת בית שני.
כי זה ממש של התנך.
מה?
כי זה ממש של התנך.
כן, כן, זה אותה תקופה, כן? זה בית שני, אבל זה לא. זה כבר לא אותה מדרגה. אנחנו בדרך לגלות, אז אנחנו מתרחקים. בסדר? טוב. אז אנחנו רוצות לברר מה קרה פתאום שמתתיהו מחליט לצאת לקרב, ואנחנו נהפוך את הדף ונתמקד בדברים שכתובים במדרש חנוכה. בסדר? יש לכם מדרש חנוכה? לכולן יש דף? כן, הדף החדש שאחינועם הצדיקה צילמה לנו. מי שצריכה שתבוא לקחת. טוב, מספרים לנו חז"ל כך, אמרו, בימי היוונים נתחייב מקרא זה. למדתם את זה? שהרימו סוד על ישראל, מכירות? אמרו, בואו ונחדש עליהם גזרות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. דיברנו על זה בשבוע שעבר. שביוון האדם נמצא במרכז המציאות, והאדם, יוון מציעה לאדם להשקיע בכל הכישרונות שלו, בכל ההופעות שלו, בחוכמה שלו, בכוחות שלו, בנטיות שלו, וכל אחד עסוק מאוד 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 בעצמו, חיים מאוד מאוד פירודיים, הכל כמו פירורים, פירורים, שום דבר לא קשור לשום דבר, אתה דואג לעצמך, וככה אתה צועד בעולם. ועם ישראל בדיוק הפוך. עם ישראל מנסים לומר לעולם שהעולם הזה הוא אחד, שהוא התחיל בנקודה אחת, שהוא הולך ליעד אחד, שהעולם אחדותי, למרות שיש בעולם סתירות וניגודים והפכים, וגוונים וצבעים ודעות והשקפות וכל מה שיש, זה לא יספיק. ואנחנו מאמינים שהעולם הוא אחד, שיש אחדות אלוקית לעולם. ויוון, שוב, לא יכולים לשאת את המבט הזה. הם לא יכולים לשאת את החיים האלה. ולכן הם מחליטים לפגוע בנו במקום שהכי, הכי, הכי, הכי מבטא את האחדות האלוקית. איזה מקום הכי, הכי, הכי מבטא את האחדות האלוקית חוץ מבית המקדש? הבית. בסדר? אז בואו נראה את זה בלשון המדרש. עמדו וגזרו, כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפתחו, ידקר בחרב. קצת דיברנו על זה, נכון? קצת. אבל לא ראינו את לשון המדרש. וכל כך למה, שואל המדרש, יוון גוזרים גזרה, אין יותר דלתות לבתים, אין דבר כזה. כדי שלא יהיה לישראל כבוד, כבוד בסיסי, שיש לך את המקום שלך, ולא צניעות, שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד, ולא צניעות, וכל הרוצה להיכנס נכנס בין ביום ובין בלילה. רשות היחיד הופכת להיות רשות הרבים. אין לך יותר מקום בעולם. לאף אחד אין מקום בעולם. כל החמימות והיציבות והביטחון והכוח, וכמו שאומר המדרש, והכבוד של האדם, הכל נעלם. כיוון שראו ישראל כך, עמדו וביטלו כל דלתות בתיהם, ולא היו יכולים לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מיטותיהם בשביל גנבים וליסטים ופריצי יוונים, ולא רואים שינה בעיניהם לא יום ולא לילה, ונתקיים עליהם מקרא שכתוב ופחד את הלילה ויומם. אין לאף אחד בעם ישראל את המקום שלו. והיו ישראל שרויים בלא דלתות. ואין לך דבר מעביר ראות האישה מעל בעלה כדלת שנאמר, ראות האישה מעל בעלה כדלת שנאמר, לך מי בו בחדריך, ועמדו בגזרה זו שלוש שנים. שלוש שנים יש פגיעה ישירה בבתים בעם ישראל. שוב, באמון הזה, דיברנו על זה פעם שעברה, באמון בקריטת הברית, באמון בשייכות של איש לאשתו, באמון שאנחנו נשמה אחת, באמון שהנשמה האחת הזאת, למרות כל ההבדלים וכל ההפכים וכל הניגודים, היא אחת. נגד זה יוון נלחמים. עמדו וגזרו, כל מי שאשתו הולכת לטבילה ידקר בחרב, וכל הרואה אותה הרי היא לא לאישה ובניה לעבדים. כיוון שראו ישראל כך מנעו עצמם מלשמש, וכיוון ששמעו יוונים כך אמרו, הועיל ואין ישראל משמשים מיטותיהם, אנו נזקקים להם. כיוון שראו ישראל כך חזרו על נשיהן בלא טבילה בעל כורחם, אמרו, ריבונו של עולם, בעל כורחנו שלא בטובתנו, שאין האישה רוצה להישב תחת בעלה בלא עונתה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ועשיתם בלא כוונה, אני אטהר אתכם. ופתח לכל אחד ואחד מהן מעיין בתוך ביתו, והיו נשיהם טובלות בתוך בתיהם, ונתקיים עליהם מקרא זה, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, ונתקיים עליהם עוד מקרא זה, אם רחץ השם את צועת בנות ציון, כיוון שראו יוונים שאין ישראל מרגישים בגזרותיהם, עמדו וגזרו עליהם גזרה מרה ואחורה, שלא תיכנס קלה בלילה הראשון מחופתה, אלא אצל ההגמון שבמקום ההוא. אז יש פה מלחמה מאוד מאוד קשה על הבתים. כל זמן שהמלחמה הייתה על בית המקדש ועל הלאומיות הישראלית ועל התורה שהיא תורה של כולם, המתתיהו בוכה ומקונן ושבור ומרוסק וזועק לריבונו של עולם וקורא את גדיו. ההשתדלות של מתתיהו זה השתדלות של תפילה, של זעקה, של אבל. אבל ברגע שיוון מגיעה אל תוך הבית שלו, ברגע שיוון מגיעה למודיעין, ברגע שהתומעה הזאת מגיעה עד לבית, אומר מתתיהו, עד כאן. יש גבול. זה לא יכול להימשך. יכול להיות שיפגעו לנו בלאומיות, ויכול להיות שיפגעו לנו בתורה, ויכול להיות שיפגעו לנו בבית המקדש, הכל יכול להיות, אבל יש דבר אחד שזה עצם הלוז של האומה. אתם יודעות שלכל אדם יש עצם שקוראים לה עצם הלוז. עצם הלוז זו עצם שאומרים חז"ל, שהיא העצם היחידה שלא מתפוררת בתוך הקבר, היא היחידה שנשארת, וממנה תהיה תחיית המתים. אומר מתתיהו, יש מקום אחד בעולם שאנחנו לא ניתן לאויב לפגוע. יהיה מה שיהיה. וזה הבתים בעם ישראל. הבתים בעם ישראל זה מה שמחיה אותנו. אם לא היו לנו בתים, אז כבר לא יישאר כלום. אם לא יהיה בכל בית אבא ואמא וילדים, וכולם ידעו שהם שייכים בצורה ברורה למקום הזה, אז כבר לא תישאר אומה. ומתתיהו אין לו מושג אם נצליח בקרב, אבל ברור לו שאי אפשר בלי לצאת לקרב. על הבתים של עם ישראל, הוא אומר, אנחנו נמסור את הנפש, גם אם נמות, גם אם לא יישאר לנו כוח בכלל, גם אם לא נחיה כמעט, זה לא משנה. הבית זה היסוד והשורש להכל. ולפני שנראה כמה מקורות על הבית, באמת, כן, אנחנו כבר אחרי שנות הגלות הארוכות, מה שהחזיק את עם ישראל לאורך כל שנות הגלות, זה הבתים שלנו. מערכות ציבוריות לא היו לנו, לאום לא היה לנו, מדינה לא הייתה לנו, משטרה לא הייתה לנו, בוודאי שצבא לא היה לנו, והגויים יכלו לעשות בנו ממש כרצונם, והם גם עשו. ומה שישאיר את האומה שלנו, אומה שממשיכה לחיות למרות כל הקשיים והכאבים והאיסורים והקרבות והמלחמות וכל מה שעברנו, זה הבתים בעם ישראל. אומר מתתיהו, על הבית אנחנו נצא לקרב. מה יהיה? אני לא יודע. נתפלל על זה, נשתדל על זה, נתאמץ על זה, נמסור את הנפש על זה, אבל על זה אני לא מוותר. אומר הרב באין היה שבת, מה יש בבית? מה זה הבית בשבילנו? אומר הרב, הדוגמה לזה בחיים הפרטיים, אפילו החומריים, היא השקט הנמצא במצב המשפחה. בבית יש איזשהו שקט פנימי ששייך למי ששייך לבית שלו, לבית הזה, סליחה, את באה לבית שלך ואת יודעת שגם אם את תזרקי את הסנדלים בפינה אחת ואת התיק בפינה אחרת ולא תמיד תשתפי כלים ולא תמיד תהיה נחמדה, יש לך שם איזה מקום שהוא שלך והוא שלך לעד ולעולמי עולמים, זה בית, זה קודם כל שקט פנימי. אומר הרב, העונג, האמון, האהבה, השלום ונחת הרוח. בבית כל אחד צריך לדעת שמאמינים בו. מאמינים בו שהוא טוב, מאמינים בו שהוא מתוק, מאמינים בו שהוא יצליח להופיע את הכוחות שנמצאים בקרבו. יכול להיות שהדרך תהיה ארוכה, יכול להיות שתהיה מסובכת. זה בית בעם ישראל. בית בעם ישראל זה מקום של אמון. אמון מוחלט ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד אהבה. תמיד אהבה. אתם יודעות שלא תמיד הילדים מתנהגים יפה. זה לא משנה. אפשר להוכיח אותם, אפשר להגיד להם דברי ביקורת, אפשר לתת להם עונש, אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל לפני הכל, לפני הכל, 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 הילד הזה שגר בבית הזה צריך לדעת שאוהבים אותו תמיד, ומאמינים בו תמיד. ויש לו מקום תמיד, תמיד, תמיד. זה השקט, זה העונג, זה השלום. יש לו שלום פנימי בתוך עצמו. יש לו שלום, הוא בשלום עם עצמו, כי הוא יודע שיש לו את המקום הזה בעולם. יכול להיות שכשהוא מסתובב בדרכים, בשבילי החיים, הוא צריך לעבור כל מיני ניסיונות וכל מיני קשיים. הוא חוזר הביתה, יש לו פינה משלו. היא פינה שתמיד, תמיד, תמיד יש לו. פינה חמה ומתוקה. ולא משנה מה הוא יעשה. אומר הרב, מאיפה זה נובע, המקום הזה, הביטחון הזה, האמון הזה, האהבה הזאת? הנמשך מהיחס הבטוח של כל איש לאשת פריטו. זה מתחיל באבא ואמא, זה מתחיל באיש ובאישה, שבבית שלהם הם יודעים תמיד, 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 שיש להם אמון אחד בשני. מה זה אמון אחד בשני? את מאמינה בו, לא רק שהוא מתנהג אלייך יפה, ומחייך, ומביא לך פרח, זה נחמד, ותאמיני בו, אבל לא תמיד הוא יביא לך פרח, ולא כל הימים הוא יחייך. יהיו ימים יותר מעוננים, לפעמים, לא בכוונה, בסדר? יהיו ימים יותר חשוכים, יהיו ימים יותר לא ברורים, יהיו לו דאגות, יהיו לו עומסים, הוא יצטרך לעבוד עבודה קשה, אני לא יודעת מה. אומר הרב, ראשית לכל בבית יש אמון מוחלט בבן הזוג שלך. כבר אמרנו, את לא בטוחה שאת רוצה להתחתן איתו, סבבה, תיפגשי איתו 700 שנה, זה לא אכפת לי. אבל אחרי שהחלטת שזה האיש שלך, את מאמינה בו לגמרי, לגמרי, לגמרי. והכי הכי מרכזי וחשוב בבית זה האמון והאהבה שאיש נותן לאשתו ואישה נותנת לבעלה. זה קוד, זה הבסיס להכל. נכון, פעם בא זוג לרב ואמרו לו, אנחנו רוצים להתגרש. אז הוא שאל אותם למה, אז האישה אומרת לרב, הוא אף פעם לא אומר לי שהוא אוהב אותי. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אני כבר אמרתי לך את זה בחתונה. בסדר? אז לא. כל יום מחדש אפשר להגיד את זה. אפשר לשלוח את זה ב-SMS, אפשר לכתוב פתקה על המקרר, אפשר בוואטסאפ, אפשר לכתוב לצייר לו ציור, זה לא משנה. זה לא חשוב שהוא אמר לו את זה, הוא אמר לה את זה בחתונה. זה משהו שצריך ללוות אותנו כל הזמן. זה רק דוגמה, בסדר? זה משל. לזה שהאמון והאהבה זה הבסיס של הבית הזה. והרב אומר, זה יחס בטוח. אנחנו בטוחים שקראתנו ברית. והברית הזאת היא אלוקית, היא לא אנושית. נכון, אנחנו בני אדם, אבל כתוב שאנחנו ביחד איתו, נכון? זכו שכינה ביניהם, וכבר אמרנו שביניהם, איפה זה ביניהם? בפערים שביניהם, לא רק שהכל סבבה, בפערים, כן, זה בשם הרב אלישה, לא בשמי. דווקא במקומות שהם לא חושבים אותו דבר, ולא מסתכלים אותו דבר, ולא עושים אפילו אותו דבר, שם הם מצמיחים את השכינה. אז זה קודם כל הבית. בית זה אמון ואהבה. שמזה, אומר הרב, מהיחס הבטוח של כל איש לאשת בריתו, שמזה תוצאות לאהבתו לבניו. והשפעות הטובות שיוצאות מזה על כל מרחב החיים הכלליים והפרטיים, הלא אין להם ספורות. זה נותן כוח. כל בית שיש בו אמון ואהבה, הוא נותן כוח קודם כל הבית, אבל הוא נותן כוח לאומה. שיש בתים שהם מבצרים של אהבה, שהם מבצרים של אמונה. ואני אומרת שוב, זה לא תמיד קל, זה לא תמיד פשוט. לפעמים את לא מבינה מה את עושה בבית הזה. זאת אומרת, זה הבית שלי? איך זה יכול להיות שזה הבית שלי? מה שמתרחש פה לא בדיוק קשור אליי. כן, זה הבית שלי. זה הבית שלי גם כשאני מרגישה שזה הבית שלי, וגם כשאני פחות מרגישה שזה הבית שלי. זה לא משנה. כי לפעמים יהיו בבית כל מיני אנשים מהמשפחה שלך, שמה יעשו דברים שאת חושבת שצריך לעשות, ובכל זאת זה הבית שלך. סבבה? אולי זה יהיה הבעל שלך, אולי זה הילדים שלך. קורה, קורה, נכון? דיברנו על זה שיש כאלה, תימנים כאלה, שהכל הבגדים מסודרים. יפה, יפה, מדויק. אי אפשר להזיז אותה מילימטר, ואז מגיע איש אחד שהיא מתחתנת איתו, ולא רק שהבגדים שלו לא מקופלים, הם ככה וככה, והוא לא יודע איזה חולצה הוא מוציא ואיזה מכנסיים הוא מוציא. אז מה? אז מה? אז יש בבית הזה דברים מפתיעים, אבל זה עדיין הבית שלך. מפתיע מאוד איך הוא לא יודע לקפל, אולי אמא שלו לא לימדה אותו, ואולי לימדה אותו והוא לא רצה להקשיב לה, וזה המצב. וזה לא משנה כלום. זה לא מקלקל כלום. זה האמון הבטוח בבית. אמרנו, את לא בטוחה שזה הוא? תבררי, תחקרי, תעייני, תבדקי, לא יודעת מה, תעשי מה שאת רוצה. תעשי לו בדיקות רנטגן, לא יודעת. זה לא משנה. אבל בשנייה שהחלטת, זהו. זה הבן אדם. קראתנו ברית נצחית, אלוקית, וזהו. אז זה נקודה אחת שאני רציתי שנראה ביחס לבית. בפסקה הבאה אומר הרב, הוא ממשיך, הרב אומר, השלמת הבית באורחות צדק היא ההתחלה להצלחת החברה בכללה. וחיי המשפחה ביותם מתרוממים למצב טוב, תיווסד מזה ברבות הימים הצלחת האומה. הבית שלך הבית הקטן שלך, כן, האור הקטן שלך, הוא נותן כוח לאומה. אז תגידי, מה הבית הקטן שלי? מי מכיר אותי? מי יודע? קודם כל, בעם ישראל אתם יודעות, אנחנו לא עושים שום דבר בשביל פרסומת, ואנחנו לא תדמיתנים ולא יחצנים ולא כלום. אנחנו מאמינים בהשפעות שאינן נראות ומורגשות בחושים. חוץ מהחושים שיש בעולם שהם מאוד חשובים, יש זרמים אלוקיים שחודרים מהבית שלך לתוך האומה כולה. אומר הרב, על כן הקדושה הביתית היא ראשית להצלחה הכללית שבכללות האומה. אז כל בית שמופיע בעם ישראל את האהבה ואת האמונה ואת הקדושה ואת החיבור, כל בית כזה נותן כוח לעם ישראל כולו. מתוך זה אני רוצה רגע שנראה את השפת אמת. אומר השפת אמת, מזוזה בימין, נר חנוכה משמאל. זה לא השפת אמת אומר את זה, בסדר? חז"ל מתארים את את הפתח של הבית שלנו, שהוא מוקף במצוות בחנוכה. מצד ימין יש מזוזה, מצד שמאל יש חנוכיה, ובואו נראה איך נחבר את זה לדברים שאמרנו. אומר השפת אמת, כי המצווה להדליק על הפתח מבחוץ. מה יש בפתח? כי הפתח משמש כניסה ויציאה. אנחנו עוד נדבר על המזוזה, כן? מה המשמעות של מזוזה, אבל נגיד רק בכמה מילים שהמזוזה מזכירה לנו לאיזה עולם אנחנו שייכים. לפני שיוצאים מהבית אנחנו מנשקים את המזוזה, כן? במזוזה כתובים על הקלף יסודות חיינו. אז לפני שאת יוצאת לעולם הגדול והרחב, את מזכירה לעצמך את מה שתמון בתוכך. במזוזה כתוב מה שכתוב על לוח ליבך. ואחר כך, אחרי שהסתובבת בעולם ואולי התבלבלנו וטעינו ופגשנו כל מיני דברים, לפני שאנחנו נכנסים הביתה שוב ואנחנו מנשקים את המזוזה שוב, להזכיר לעצמנו מה כתוב עליי בתוכי. אומר השפת אמת, ומזוזה דרך פיעתך מימין ונר חנוכה דרך יציאה משמאל, כי צריכים שמירה בביאה ויציאה. כן, כל יציאה לקראת העולם וחזרה מהעולם צריך שמירה. כדכתיב, השם ישמור צאתך ובואך. ונר חנוכה הוא להיות מרגיש קצת הארה אפילו כשאנו מבחוץ. אז יש לנו שוב, גם המזוזה וגם נר חנוכה מזכירים לנו מי אנחנו באמת. המזוזה, כן, מה שכתוב על הקלף, והנר זה אור הנר שמזכיר לנו את אור נרות המנורה שהייתה בבית המקדש. וכשאנחנו מניחים את החנוכיה על פתח הבית, אנחנו רוצים להאמין שהאור של שוב של הבית יכול להשפיע כלפי חוץ. אומר השפת אמת, וזה עניין הודעה שתקנו. זוכרות שאמרנו שיש הלל בחנוכה ויש הודעה? הלל זה שאנחנו אומרים הלל, והודעה זה על הניסים. אז בואו נראה. כי הלל מיוחד לבני ישראל בכל הישועות. גם על זה דיברנו, שהלל זה הלל כללי, זוכרות? זה משהו מאוד 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 גדול, ומזכירים בהלל את כל הישועות שהיו לנו. הודעה הוסיפו לפי שראו שנס הזה הוא להשאיר הערה גם לימי הגלות כשיהיו מבחוץ. אז גם בימי הגלות, כשהכל יהיה חשוך, הבתים יאירו איזשהו אור. ועל זה אנחנו מודים, כשגם שהכל יהיה חשוך, יהיה משהו שיעיר, יהיה משהו שייתן תקווה, יהיה משהו שיזכיר לנו שבסוף החושך ייגמר. ובאמת בבית המקדש, כשאדם נכנס בו, יצא משם טעון ברכות, והיה נשאר לו רשימה מבית המקדש בכל מקום שהלך. רשימה זה רושם. אז כל אדם שנכנס לבית המקדש, הוא כאילו לקח איתו קצת מהאור של בית המקדש, וזה הלך איתו. זה לא הלך לאיבוד. ברגע שהוא יצא מבית המקדש, אז הכל לבד. לא, זה הלך איתו ביחד. וכמו כן, כשיצאנו לגמרי מבית מקדשנו, הניח לנו הקדוש ברוך הוא רשימה, רושם, וזכר מהערת בית המקדש, שלא נשכח לגמרי הערת בית המקדש. וזהו בחינת הודעה כי העלל היה בבית המקדש. ואתה, רק שנייה, יש לנו להודות ולהאמין כי עוד יש בנו הערה מבית המקדש, אפילו שאין מרגישים בזה, זהו בחינת הודעה. אז אנחנו מודים היום על האור שאנחנו מדליקים בבית שלנו. כל בית בעם ישראל זה כמו בית מקדש קטן. כל בית בעם ישראל מאיר באור גדול. כן, האורות הם קטנים, אבל הם כל כך משמעותיים, הם כל כך מהותיים. זה הכוח של הבית. ואמרנו, על זה מתתיהו יוצא לקרב. וכשמתתיהו יוצא לקרב על הבתים, הוא משאיר לנו צוואה לדורות, לדורות רבים רבים רבים, שאנחנו צריכים לשמור על הבתים. כן, הקרב הזה לא נגמר, זוכרות? גם היום יש קרבות על הבתים, קרבות שכן מגיעים בצורות אחרות. וכשתדליקו נרות חנוכה בבית שלכם, גם עכשיו, גם היום, וגם כשתדליקו נרות חנוכה בבתים שלכם אחרי שתבנו אותם, תאמינו שהאור של הנרות מבטא את האור שנמצא באמת בכל אחד ואחד מבני הבית. והאור הזה הוא שייך לכל הבית הזה. כן, אני לא זוכרת אם הזכרנו או לא הזכרנו בפעם הקודמת, שהמצווה היא נר איש וביתו, שנר אחד הוא לכל המשפחה. כי זה היה הקרב, על זה הייתה המלחמה. אז הלוואי שנצמח בזה ונגדל בזה ונתקדם בזה. בעזרת השם. נעצור פה.